שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ל"ב במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה 8 דקות. אנחנו מתחילים את דף ל"ב עמוד א', 3 שורות מלמעלה. היום נראה 3 סוגיות, אחת בעמוד א' ו-2 בעמוד ב'. הסוגיה הראשונה מדברת על אחד מיסורי הנאה שלמדנו עליהם במשנה, חרס הדרייני. מסביר רב יהודה משמו של שמואל למה חרס הזה נקרא ככה. הסיבה היא שהחיילים של אדריאנוס קיסר, הקיסר בימי מרד בר כוכבא, היו לוקחים איתם את החרסים האלו למלחמה, והחרס נקרא דרייני על שמו של אדריאנוס. רב דימי מסביר בדיוק מה הם היו עושים. הם נטו גפנים בקרקע שלא עובדה מעולם, ייצרו מהם יין שהיה חזק במיוחד, ומזגו אותו לקדים חדשים מחרס. אחרי כמה זמן שהחרס בלה את היין, שברו את הקדים וחילקו את השברים של החרס לחיילים. כל פעם שהחיילים רצו לשתות, היו שורים את חתיכות החרס שספוגות ביין במים, וכך היה לחיילים יין לשתות בכל מקום שהם רצו. רבי יהושע בן לוי מאיר שגם בשימוש חוזר בחרס ואפילו בפעם השלישית, האיכות של היין הייתה כל כך גבוהה והיא מקבילה ליין הכי משובח שלנו. עכשיו אחרי שהבנו שחרס הדרייני הוא חרס ששרו בו יין של גויים, נוכל להבין שכמו שיין גויים נאסר, גם השימוש בחרס שספוג ביין של הגויים נאסר. מנסה הגמרא להבין את הגדרים של האיסור הזה. האם האיסור הוא רק ביין שבלו בחרס, או האיסור קיים גם בחרס עצמו? האם כאשר יין נסך יישאר בקיומו, אבל אין לנו שום צורך ביין אלא בחרס, האם עדיין אסור להשתמש בחרס או לא? נפקא מינה למשל, במקרה שאדם רוצה להשתמש בחרס הדרייני כדי לייצב מיטה, שזה סוג של שימוש בחרס ולא הנאה ישירה מהיין. מתרצת הגמרא שזאת מחלוקת רבי לזר ורבי יוחנן, אחד אוסר ואחד מתיר. מיד מקשה הגמרא על שיטת המתיר. ישנה תוספתא שפוסקת שקנקנים ונודות אור של גויים שמזגו לתוכם יין של ישראל, אסור לשתות מהיין, אבל מותר ליהנות ממנו הנאה אחרת, כמו שיטת חכמים בדף כ"ט. ובאותה ברייתא מעיד שמעון בן גודה לפני בנו של רבן גמליאל, שאביו רבן גמליאל אפילו שתה יין כזה שהיה בלוע בכלים של גויים בעכו. אבל לא הודו לו חכמים. בהמשך נראה מה בדיוק הכוונה שלא הודו לו. הלכה נוספת שמופיעה בתוספתא הזאת היא הלכה משמו של רבן שמעון בן גמליאל שאמר משמו של רבי יהושע בן קפוסאי שאסור לעשות מנודות יין של גויים שעשויות מאור וקף לחמור. ומכאן יש סתירה לשיטה המתירה בהלכה שבנו קודם בחרס הדרייני. הרי הנאה בשימוש בנודות האור הוא רק באור עצמו ולא ביין שבלוע בתוכו, ובכל זאת אוסר רבי יהושע בן קפוסאי להשתמש בהם. והשימוש בחרס הדרייני בשביל עיצוב המיטה הוא גם כן סוג של אותו שימוש, שבו היין לא מעניין אותי אלא חומר בו בלו היין הוא זה שמעניין. למה בנודות השימוש נאסר ובחרס הדרייני לעומת זה התרת? עונה הגמרא, הסיבה שאסרנו נודות בכלל לא קשורה לשאלה העקרונית האם מותר השימוש בחומר שבו בלו היין. עובדה שבתחילת אותה תוספתא התרת ענה מקנקנים שבהם היה יין של גויים ורק אסרת בשתייה, והסיבה שבגללה אסרנו את הנודות היא סיבה אחרת, והיא בגלל גזרה שמא ילך היהודי בדרך ויבקע הנוד של היין שלו, ובשביל לתקן את הנוד ולא להפסיד את היין, היהודי ייקח את העוקף של החמור ויתפור אותו בנקב שבנוד. לכן אנחנו לא מעוניינים שיהודי יעשה מנודות היין של הגוי עוקף לחמור שלו, כי זה יגיע למצב שהיין של היהודי ייגע באופן ישיר באור של הגוי שבלו בתוכו היין של הגויים. ולכן, אין בכלל סתירה לשיטה שהתירה שימוש בחרס הדרייני לבין השיטה שאסרה שימוש בנודות היין של גוי לצורך עוקף לחמור. האיסור של העוקף הוא גזרה מקומית בכלל. בתחילת אותה התוספתא ראינו היתר הנאה בשימוש בקנקנים של גויים. עכשיו הגמרא מקשה לשיטה שאסרה שימוש בחרס הדרייני לעיצוב של המיטה. למה בחרס הדרייני אסרת שימוש בחרס למרות שאתה לא מעוניין ביין, וכאן בקנקנים אתה מתיר שימוש בקנקנים ללא הנאה מהיין בכלל? עונה הגמרא, יש הבדל, ואנחנו נסביר כמו השיטה של החתם סופר. בחרס הדרייני היין בלוע בתוכו וכל המטרה שלו היא שהיין יצא ממנו, לכן הימצאות היין היא משמעותית. לעומת זאת בקנקנים, אמנם באמת בלו היין בתוך הקנקנים, אבל היין הזה לא משמעותי, ואנחנו לא מעוניינים בו, ולכן ההתייחסות אליו, לפחות ביסורי הנאה, היא קלה יותר. למרות שלשתות מאותו קנקן כמובן שאסור בגלל יין הגויים שבלו בתוכו בכל זאת. ראינו קודם את תחילת התוספתא שלא הודו חכמים לעדות של שמעון בן גודה שרבן גמליאל שתה יין ישראל מכלי גויים. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא שאומרת שכן הודו לו. איך זה יכול להיות? מצד אחד יש ברייתא אחת שאומרת שהודו, ומצד שני ברייתא שנייה אומרת שלא הודו. מתרצת הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, מי שלא הודה אלו חכמים. אבל בנו של רבן גמליאל כן הודה, וכל דעה מופיע בברייתא אחרת. ותירוץ שני, יש שני שמעון בן גודה. אחד שמעון בן גודה באות עין, ואחד שמעון בן גודה באות א', וכל אחד מופיע בברייתא אחרת. עד כאן הסוגיה הראשונה, סוגיית חרס הדרייני. עכשיו אנחנו שתי שורות מלמטה בעמוד א', עוברים לסוגיה השנייה, סוגיית אורות לבובים. במשנה למדנו על סוגים שונים של איסורי הנאה. אחד מהם היה אורות לבובים. היה מנהג של הגויים לנקב באור של הבהמה כשהיא עוד בחיים ולהוציא ממנה את הלב. אם מצאנו אור עם חור באזור הלב, אנחנו מבינים שזה אור של עבודה זרה והוא אסור בענה. רבי שמעון בן גמליאל אומר במשנה שרק אם הנקב הוא עגול זה סימן שהאור של עבודה זרה. ולא במקרה שמצאנו את האור קרוע. מביאה הגמרא ברייתא שמקבילה את הדין שלמדו במשנה ואומרת שיש צורך בשני תנאים. גם שהחור באור הוא עגול כמו שאמר רבי שמעון בן גמליאל וגם שנמצא קורת טיפת דם באזור הנקב. כי זה סימן שהחור נוקב כשהבמה הייתה בחיים ורק כך הם היו עושים לעבודה זרה. אבל אם לא נמצא טיפת דם, האור מותר בענה. רבונה מוסיף שזה נכון רק אם עוד לא מלכו את הבשר. אבל אם כבר מלכו את הבשר, האור יאסר אם הנקב הוא עגול. כי יכול להיות שטיפת הדם נספגה במלח, ולא ראינו אותה. רב יוסף אמר בשם רב יהודה שאמר בשם שמואל, שהלכה כרבי שמעון בן גמליאל במשנתנו. שאל אותו אביי, אם אתה מדגיש שהלכה כמו רבי שמעון בן גמליאל, משמע שיש דעה שחולקת עליו, ולא חייבים להבין כך במשנה? אמר רב יוסף, איזה נפקמינה יש לך אם יש דעה חולקת? אני אומר לך שלך כרבי שמעון בן גמליאל. אם יש דעה חולקת או לא, זה לא משנה לכלום. ענה לו אביי, שאנחנו לומדים, אנחנו לא לומדים כמו תוקים. אנחנו רוצים להבין את הדעות השונות. או בלשון הגמרא, האם אתה רוצה ללמוד את הגמרא כמו לזמר שיר? לסיכום הסוגיה יש שתי דעות בראשונים. לדעה אחת, תנא קמא באמת חולק על רבי שמעון בן גמליאל. וסובר שגם אם האור משוך, האור אסור. ולדעה השנייה, אין מחלוקת במשנה, וכולם מסכימים שרק אם האור נקוב כעיגול הוא נאסר. ולא כשהוא משוך כקרע. ועכשיו הגענו לסוגיה השלישית והאחרונה, סוגיית איסורי הבשר באמצע עמוד ב'. למדנו במשנה שבשר של גוי שמוליכים אותו לבית העבודה זרה, מותר בהנאה כל עוד הוא לא נכנס לבית העבודה זרה, אבל אחרי שנכנס פנימה יותר אסור ליהנות ממנו. אומר רב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, המשנה שלנו היא לא כשיטת רבי אליעזר. למה? כי רבי אליעזר סובר שסתם מחשבת גוי לעבודה זרה. וגם אם לא שמענו ממנו שהבשר מיועד לעבודה זרה, כל בהמה ששוחט הגוי מסתבר שהיא לעבודה זרה והיא אסורה בענה. אבל משנתנו לא מסכימה לדעה הזאת, והיא מתירה את הבשר כל עוד הוא לא נכנס לבית העבודה זרה. אבל, בשר שיוצא מבית העבודה זרה, הוא אסור בענה לדעת כולם, והוא נחשב לזבחי מתים, כוונה לתקרובת עבודה זרה. למה? בגלל שככל הנראה חלק ממנו הוא קרב לעבודה זרה. המקור לדברי המשנה שלנו הוא שיטת רבי יהודה בן בטרה שאומר שתקרובת עבודה זרה מתאמה באול כמו מת. כמו שכתוב בתהילים, ויצמדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מתים. התקרובת של פאור, העבודה זרה, מכונה זבחי מתים. כמו שמת מתמה באוהל, כך עבודה זרה מתמה באוהל. וכמו שמת אסור בענה, כך תקרובת עבודה זרה אסורה בענה. נסכם את מה שלמדנו היום. ראינו שלוש סוגיות. בסוגיה הראשונה למדנו על איסור חרס הדרייני. חרס הדרייני הוא חרס שהחיילים של אדריאנוס השרו ביין חזק. כל פעם שהחיילים רצו לשתות, היו שורים את חתיכת החרס שספגה ביין בכלי מים, וכך היה לחיילים יין לשתות בכל מקום שהם רצו. וכמו שיין גויים נאסר, גם השימוש בחרס שספוג ביין של הגויים נאסר. למדנו את הגדרים של האיסור הזה, אם האיסור רק ביין שבלו בחרס, או האיסור קיים גם בחרס עצמו. נפקמינה במקרה שאדם רוצה להשתמש בחרס הדרייני כדי לייצב מיטה, שזה שימוש בחרס ולא ביין. ואמרנו שזאת מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן, אחד אוסר ואחד מתיר. הקשנו על שיטת המתיר ודחינו, הקשנו על שיטת האוסר ודחינו. ראינו שלא הודו חכמים לעדות של שמעון בן גודה, שרבן גמליאל שתה יין של ישראל מכלי גויים, ומצד שני ראינו ברייתא שאמרה שכן הודו לו חכמים. הבאנו שני תירוצים, תירוץ ראשון מי שלא הודה אלו חכמים אבל בנו של רבן גמליאל כן הודה וכל דעה מופיע בברייתא אחרת, ותירוץ שני, יש שני שמעון בן גודה, אחד שמעון בן גודה בעין ואחד שמעון בן גודה באלף, וכל אחד מופיע בברייתא אחרת. בסוגיה השנייה למדנו על איסור אורות לבובים, היה מנהג של הגויים לנקב באור של הבהמה כשהיא עוד בחיים ולהוציא מנה את הלב. אם מצאנו אור עם חור באזור הלב, אנחנו מבינים שזה אור של עבודה זרה והוא אסור בענה. רבי שמעון גמליאל אמר במשנה שרק אם הנקב הוא עגול זה סימן שהאור של עבודה זרה, ולא במקרה שמצאו את האור קרוע. ראינו ברייתא שמקבילה את הדין שלמדנו במשנה ואמרה שיש צורך בשני תנאים. גם שהחור באור הוא עגול כמו שאמר רבי שמעון גמליאל, וגם שנמצא טיפת דם באזור הנקב. כי זה סימן שהחור נוקב כשהבהמה הייתה בחיים, ורק כך היו עושים לעבודה זרה. אבל אם לא נמצא טיפת דם, האור מותר בענה. רבונה הוסיף שזה נכון רק אם עוד לא מלכו את הבשר, אבל אם כבר מלכו את הבשר, האור יאסר אם הנקב הוא עגול, כי יכול להיות שטיפת הדם נספגה במלח ולא ראינו אותה. ורב יוסף אמר שהלכה כרבי שמעון בן גמליאל במשנתנו, וראינו שהבאי הסתפק אם ישנה שיטת חכמים שחולקים, וגם העיר לרב יוסף על הסגנון של הדברים שלו, ראינו שתי דעות בראשונים איך להבין את מסקנת הסוגיה. והסוגיה השלישית והאחרונה, למדנו במשנה שבשר של גוי שמוליכים אותו לבית עבודה זרה, מותר בענה כל עוד הוא לא נכנס לבית עבודה זרה, אבל אחרי שהוא נכנס פנימה יותר אסור ליהנות ממנו. ראינו שהמשנה היא לא כדעת רבי אליעזר, והמקור למשנה שלנו היא שיטת רבי יהודה בן בטרה שאומר שתקרובת עבודה זרה מתאמה באוהל כמו במת. וכמו שמת מתאמה באוהל, כך עבודה זרה מתאמה באוהל. וכמו שמת אסור בענה, כך גם תקרובת עבודה זרה אסורה בענה כל טוב.